לכולם, ערב טוב, בוקר טוב, איפה שאתם נמצאים ומאזינים לנו. אנחנו פה בעוד פרק של טכנולוגיות שקלים. היום אנחנו מארחים את מרק סמרגון, שהולך להסביר לנו את ווב 3, כאילו אנחנו ילדים בני 5. עומר, מה קורה?
מעולה, אני מתרגש, מתרגש.
מתרגש.
חומר לימודי.
יופי, מעולה. חומר לימודי. מרק, תודה רבה שהסכמת לבוא ולעשות לנו את ההסבר הזה. תכף אני אבקש לך להציג את עצמך, אני אתן כאילו איזה משהו משפט. מרק, מייסד ומנכ"ל של חברת Fuse.io, יזם סינתטי בפינטק ובקריפטו, מתעסק בעולם התשלומים כבר 11 שנים. לפני כן הוא גם זרק איזה משפט או מילה על זה שהיה גם בעולם האי-קומרס, אז תשלומים אינם זרים לו. מרק, וולקאם.
נעים להכיר, תודה שהזמנתם אותי ומקווה שעמוד במשימה להסביר מה זה ווב 3, כי זה לא משימה פשוטה, כלומר זה נשמע פשוט אבל כל אחד רואה משהו אחר, אז בוא ננסה להתחיל.
יאללה, ספר לנו קצת עליך ו-let's kick it off.
בהחלט, אז א', אני באמת, ככה אני הגעתי לעולם הפינטק במקרה, אני בהתחלה במקור בונה חברות מגיל 14 בערך, בגיל מאוד צעיר הבנתי שזה מה שאני אוהב לעשות, והחברה הראשונה שלי יותר במזווית של האי-קומרס, גם התחלנו הרבה מאוד זמן לבנות חנויות, ולאט לאט זה התפתח לעסק שקיים עד היום, אח שלי מנהל אותו, וזה ממש תשתית אי-קומרס שעובדת עם רשתות, ורוב הסיכויים שיצא לכם להשתמש בה, אבל לא ידעתם אפילו, כי זה כזה מוצר אפור, בוא נגיד, כשאתה בא להזמין כרטיסים לסרט, בסינמה סיטי, או שאתה בא לקנות, לא יודע, מוצרים, אפילו רנדומלית בזאפ, אתה תראה מלא פלטפורמות ישראליות, ופלטפורמה שלנו אחת מהם, בעיקר עובדים עם רשתות גדולות, וב-2009 כשביטקוין יצא, אני בדיוק השתחררתי מהצבא באותה תקופה, אז לא הכרתי את הביטקוין, לקח כמה זמן עד שזה ככה הגיע לתשומת ליבי, ב-2013 קניתי את הביטקוין הראשון שלי, וזה היה, יש איזה קטע פסיכולוגי שאתה רוצה לקנות ביטקוין אחד שלם, היום זה קצת קשה, אבל באותה תקופה זה היה 20 דולר משהו כזה.
מחרת מאז או שאתה הודל כאילו עד הסוף?
בעיקר, די לא מחרתי. בוא נגיד, אני לא יודע למכור, אני יודע לקנות.
פריט הספנות, קיצור, פריט הספנות. ביטקוין הוא פריט הספנות ותולו.
כן, אני חושב שהמודל המנטלי זה, מה זה?
אלא ביטחון, זה שאתה הודלר, כאילו עכשיו אני לא מרגיש ברעב.
כן. תראה, אני חושב שהמודל המנטלי זה לשים אחוז קטן מהכסף לפנסיה. כלומר, זה מרגיע נורא כשאתה יודע שאתה לא נוגע בכסף. תנסו את זה. אז מה שאותי ככה אלהיב בטכנולוגיה זה באמת החיבור שלי לעולמות אי-קומרס, העבודה שלנו באמת עם מערכות סליקה ישראליות, פלקארד, קרדיט קארד, חלקם כבר לא קיימות, הם התמזגו, התפצלו, נקנו, נמכרו, ואפשר לומר שאין לנו בישראל סטרייפ, או איזושהי תשתית תשלומים נורמלית, לכן אין פינטק, וזה משהו שלקח לי כמה שנים להבין, ואחד הדברים שבאמת הכניסו אותי לתוך העולם הזה, זה העובדה שוואלה, עם טכנולוגיית בלוקצ'יין, טכנולוגיית של ביטקוין, הדבר הראשון שלה בראש זה, וואלה, אני יכול למכור לאמריקאים, בלי להיות חברה אמריקאית. וזה בעצם הזווית של התשלומים שאותנו עניינה. עוד ב-2013 הקמנו חברה שמכניסה בעצם ביטקוין לקופות, לחברה קרואו ביטגו, זה אחד הברוקרים הראשונים בארץ של ביטקוין, באותה תקופה שביטס אוף גולד הוקמה וביטגו, וביטוסי וכל מיני ברוקרים מוכרים אחרים. ואנחנו הכנסנו את זה לקופות וקלטנו אף אחד רוצה לשלם עם ביטקוין, זה לא הגיוני לצפות מאנשים להשקיע ועם ההשקעה הלכת לקניות, זה, עם, לא יודע, לקנות עם מניות של גוגל או פייסבוק או עם זהב, בירה בפאב, אין לזה ביקוש. אז זה משהו שניסינו וגילינו שהוא באמת נכון, אבל אמרנו מה אפשר לעשות עוד עם הטכנולוגיה, ובאמת ככה הגעתי לקולו ופתחנו עם עוד שני שותפים, חברה שהפכה להיות לאחת החברות בלוקצ'יין הראשונות בארץ. זה היה ב-2014-2015, כשאנשים התחילו להבין, אוקיי, הטכנולוגיה מעניינת, אבל הביטקוין הוא, כלומר, תגידו בלוקצ'יין, אל תגידו ביטקוין. זה היה השלב הזה. קולו היה הקיצור של Colored Coins, שזה בעצם איזשהו פרוטוקול שנותן לצבוע מטבעות על גבי הבלוקצ'יין של ביטקוין, ולהגיד, אוקיי, זה עכשיו סטייבל קוין, או זה NFT. אני אפרט מה זה, זה עוד כמה דקות, אבל הרעיון היה, בוא נגיד, לא היה לזה שם באותה תקופה, אבל הרעיון היה די ברור, אנחנו רוצים לשים תעודות על הבלוקצ'יין, אנחנו רוצים לשים דולרים, זהב, מניות, אנחנו רוצים לעשות הנפקות על הבלוקצ'יין, זה היה לפני שגילו שזה אסור, אנחנו רוצים לייצר בעצם כל מיני מודלים חדשים, כלומר, פתאום לאנשים נעשה תיאבון להבין מה הטכנולוגיה הזאת מאפשרת, וזהו, אנחנו, בוא נגיד, הבנו עם קולו, היה איזשהו ככה, זה היה חברה שאני חושב קצת הקדימה את זמנה, אז היא הוקמה לפני שאיתריום יצא, ואיתריום לדעתי הוא סוג של הפך להיות ה-HTTP של הכסף, כלומר מה שניסינו לעשות עם Colored Coins, איתריום הצליחו. ובשלב מסוים, בוא נגיד, קולו החליטה להפוך לסוג של מוסד פיננסי ולהחזיק כספים של משתמשים, והיה לחצי מיליון יוזרים פה בתל אביב ו4,000 עסקים ומחזור מאוד מאוד יפה.
וואו.
פשוט לא, פחות, זה פחות סוסטנבילי ורווחי לעשות אפליקציית תשלומים שהיא ריכוזית. אם תסתכל על ביט או על פפר או על ונמו או סקוור קאש או כמעט כל המוצרים, יש להם בעיה מאוד רצינית לעשות כסף, אפילו לרובין הוד. אתה תראה שבדוחות שלהם, שהרבה מהכסף שלהם עושים למכור ביטקוין, גם ונמו, גם סקוור קאש, ואני מאמין גם ביט מתישהו ימכרו ביטקוין, הם עשו מזה כסף. רק עניין של זמן. אז בשורה התחתונה, ככה אני מגיע לפיוז, שאלת אותי קצת בקגראונד, אז זה הבקגראונד, פיוז זה, בוא נגיד, הניסיון השלישי, והפעם אנחנו חושבים שהטכנולוגיה היא הרבה יותר בשלה, ואנחנו מאמינים שהיא נועדה לעסקים, וכרגע בעיקר משתמשים במשקיעים, ואנחנו רוצים לשנות את זה.
מעולה. אז אנחנו באמת נדבר ככה על פיוז טיפה יותר מאוחר, מה שנקרא תישארו עמנו, אבל ככה נגעת מדי פעם בכל מיני נקודות, אני חושב שבוא נלך אחורה רגע, בוא נדבר רגע על קריפטו בכללי, מה זה אומר, מה זה בלוקצ'יין, גם אפילו אמרת אם אני מוכן לשלם במניה של פייסבוק, האם זה בכלל, האם ביטקוין זה מודל השקעה ספקולטיבי, כמו שחלק מהשוק נוטה להגיד, או שזה טכנולוגיה עמוקה שיש לו שימוש? כן. אנחנו נשמח קצת להדיב
את
זה.
כן, אז נראה לי הדבר הכי חשוב שצריך להבין לגבי העולם הזה, זה שלכל דבר יש הרבה משמעויות. אז בוא נתייחס רגע למילה ביטקוין, או איתריום. היא יכולה להיות גם, היא יכולה גם לייצג את הטכנולוגיה, גם את הרשת וגם את המטבע. אנחנו חייבים להפריד בין שלושת הדברים. כי אתה יכול להשתמש בטכנולוגיה בלי לגעת במטבע, אתה יכול להשתמש ברשת בלי בהכרח, כלומר, אתה לא יכול לגעת ברשת בלי לגעת במטבע, יש פה חוקיות מסוימת. ואנחנו שמים את הכל במקשה אחת, אנחנו מאבדים את כל המהות. אנחנו בהכרח מתעסקים במחיר. ופחות מתעסקים בטכנולוגיה ופחות מתעסקים בפוטנציאל. אז איך שאני, שאלת פה שאלה מאוד, מאוד כללית, אז אני אתחיל ממנה, מה זה קריפטו? אז אני חושב שהתשובה היא ממש פשוטה, זה לא קשור בשום צורה, אני חושב, לטכנולוגיה כזאת או אחרת, זה אוסף טכנולוגיות או רעיונות, אני חושב שישראל היא מעצמת קריפטוגרפיה, קריפטוגרפיה זה בעצם הטכנולוגיה שנותנת לחסום סודות או לא לאפשר למישהו לגלות תוכן של מידע, זה משהו שבשנות ה-70 זלג לאקדמיה, מעולמות הביון, לפני זה היה בוא נגיד משהו שהוא לא כל כך נגיש לציבור הרחב, והיום בוא נגיד אחרי הרבה מאוד גלגולים של הטכנולוגיה הזאת וחלקם גם מדענים ישראלים ו-8200 ויש לישראל הרבה מאוד השפעה על עולם ההצפנה. אנחנו יכולים להגיד שהטכנולוגיות האלה הגיעו לשוק הפרטי והם קצת popularized, כלומר אנחנו רואים אותם בעולמות של האינטרנט בכל מקום, ובלי זה לא היה לנו אינטרנט, בלי זה אפשר היה להעביר לא ערך ולא ידע על גבי האינטרנט, אפשר היה באמת להשתמש בו בשביל שימושים עסקיים בשום צורה, אם לא היה עם יכולות הצפנה. ואיפשהו ב-2009 סטושי לא באמת המציא שום דבר, הוא לקח כמה טכניקות של קריפטוגרפיה, חיבר אותם ביחד, שום דבר שהוא המציא, הוא רק ידע איך להרכיב את זה נכון. הוא או הם, אנחנו לא באמת יודעים, לא באמת יצרו את הקונספט של בלוקצ'יין, הם פשוט יצרו את הקונספט הראשון של בלוקצ'יין שעובד. לפני זה היו כל מיני דברים שהם דומים לבלוקצ'יין, נגיד GitHub די דומה לבלוקצ'יין, רק לקוד. הוא פשוט ידע לחבר כל מיני מערכות ביחד. הייתי אומר שקריפטו זה שם הכי כללי שאפשר לתת לקלאס הזה של הטכנולוגיה. אני לא רוצה להיכנס לפירוט, אבל אפשר גם שם. Zero Knowledge Proofs, Homomorphic Encryption, כל מיני סוגים של הצפנות וחתימות, אבל נראה לי נשאיר את זה בצד של הפודקאסט.
כן, היום כולנו ילדים בני 5.
נכון. כן. אז מה זה בלוקצ'יין? איך זה נראה?
כן. אז גם פה יש למילה הרבה מאוד מטענים ומשמעויות, אני פשוט אלך על הכי כללי והכי פשוט. בלוקצ'יין זה פשוט מסד נתונים מבוזר, מודל מאוד מאוד מעניין של מסדי נתונים, שמאפשר לגורמים שלא סומכים אחד על השני להגיע לקונצנזוס. ובעולם העסקי יש לנו מלא דוגמאות שבהם יש שחקן אחד, שיושב על הדאטה וכולם משלמים לו כסף. יש דוגמאות כאלה כמעט בכל ורטיקל שתסתכלו, גוגל, פייסבוק, אמזון, אפילו דברים כמו סוויפט וויזה, סטרייפ, כלומר כל המודלים העסקיים האלה בנויים על הרעיון שחברה אחת יושבת על כל הדאטה בלג'ר אחד ענקי. וכל מיני דוגמאות נוספות, נגיד כל המודלים של ה-Web 2 הפופולריים, נגיד B2B2C, מוצרים כמו וויקס, כמו סטרייפ, כמו שופיפיי, בסוף בסוף מחזיקים את כל הדאטה בלג'ר אחד. ומה אם אני לא סומך על שופיפיי, ומה אני לא רוצה לשלם להם 3%? בעיה. אז אני חושב שזה ההייפ, זה ככה בשני מילים, ההייפ. כי תחשבו מה אפשר לעשות עם זה, רשתות חברתיות, יוטיוב, פייסבוק, ועד לריטייל, אי-קומרס, אונליין ואופליין. אני יכול לפרט עוד ועוד, אבל נראה לי שהבנתם
כאן. אנחנו נרצה לשמוע, לגמרי נרצה לשמוע, אבל נתת פה כאילו איזשהו סגווי, סיכמת או דיברת טיפ-טיפה מה זה גם, כאילו מה זה קריפטו, דיברת על בלוקצ'יין, וגם אחת דיברת על ווב 2, למיניהם הריכוזיות, אז בואו, קח אותנו צעד קדימה, ספר לנו מה זה ווב 3, מרק.
כן, אז ווב 3 אני חושב שזה הגלגול האחרון, בוא נגיד, של ההייפ סייקל. אני חושב שמה שקרה עם ביטקוין מאוד מאוד קשור למחיר שלו. אני יכול להגיד לכם, תתעלמו מה המחיר, אבל זה מאוד מאוד קשה. כל 4 שנים יש לו איזשהו סייקל שהוא מגיע אליו. אני לא בטוח שהסייקל הזה קשור כל כך למה שכולם חושבים שזה קשור. יש פה גם עניין של תיאום ציפיות ו משקיעים שנראה לי דוחפים את הדברים האלה מאחורי הקלעים. אבל אם נסתכל בזום אאוט על ה-11 שנה האחרונות, אנחנו יכולים לראות באמת שכל סייקל היה איזשהו נרטיב שככה התקבע. כלומר, בהתחלה היה את הנרטיב הזה של אסור לייצר מטבעות, שביטקוין שבר, טאבו, שאפשר לומר שביטקוין שבר, על המונופול של הבנק המרכזי. עכשיו, ראשונה מזה, לא יודע, 100-200 שנה, לא יודע מתי הנפיקו את השטרות הראשונים, מישהו יצר כסף שהוא לא מדינה. אני חושב שזה לא פחות מרעידת אדמה בעולם הפיננסי. אם תסתכלו פעם אחרונה שקרו כאלה המצאות, אנחנו מדברים על ה-South Sea Bubble לפני זה, שהקימו את החברות הראשונות, את הבורסות הראשונות, והנה אנחנו 150 שנה, 200 שנה אחרי, ניצבים בפני רגע היסטורי. ואני חושב שהטבוע הזה נשבר בצורה מוחלטת, אף אחד אפילו לא חוזר, ודן והלגיטימיות של ביטקוין הוא די התקבע כמשהו שאפשר להילחם בו. כלומר, הממשלות הרימו ידיים. היה ניסיון בהתחלה לחסום אותו, והבינו שזה לא הולך לעבוד. הסייקל הבא, בלוקצ'יין היה הכוכב. אנחנו מדברים פה על שנות ה-2017, היה את הסייקל המאוד חזק, ICOs פתאום התחילו לצוץ, ונוצר קונספט חדש שקוראים לו חוזים חכמים. איתריום בעצם עשה לו את השיק אותו, הוליד את המושג. חוזים חכמים לקחו בעצם את הקונספט של ביטקוין ולטעמי לקחו אותו לכיוון הפוך. ביטקוין לא נועד להיות ווב שלוש. ביטקוין נועד להחליף את כל המזומן בעולם. ביטקוין נועד לייצר אמון שבני אדם לא יכולים לגעת בזה. שבני אדם לא יכולים לשנות כלום. מה שסטושי קבע זה כתבי קודש, ולגעת בזה ולשנות משהו זה חילול השם. ויש ממש דת סביב זה. כלומר, זה מאוד פשוט, זה אפילו פשטני, בכוונה, כדי שאנשים יבינו את המודל, יכלו לקרוא אותו בכמה דפים. והכי חשוב, הם יכולים לסמוך על זה שעוד 100 שנה כלום לא ישתנה, שזה משהו שאני לא יכול להגיד על פייסבוק או גוגל, לא יודע אם אני אישית, יש יותר אמון שביטקוין יהיה קיים עוד 100 שנה מאשר פייסבוק או גוגל, אבל בוא נראה. אז על זה בעצם ביטקוין, זה בעצם ה-claim to fame, ששום דבר לא יכול לשנות שם את החוקים, והכל חקוק בסלע. לא יכולים לייצר יותר מ-21 מיליון מטבעות, והיופי זה שאפשר לשנות שום דבר. איתריום בא ואמר, אנחנו לא אוהבים את הגישה הזאת, אנחנו רוצים פלטפורמה שאפשר לעשות עליה הכל, ואנחנו לא חושבים שביטקוין, אנחנו רוצים להתחרות בביטקוין, אנחנו רוצים לייצר בעצם, עם הבלוקשיין הנפלא הזה, עם המודל הזה, אנחנו רוצים לבנות מגרש משחקים. והמגרש משחקים הזה זה בעצם המערב הפרוע. זה איך המערכת הפיננסית הייתה נראית אם מפתחים היו בונים אותה מאפס, בלי שום רגולטור. וכל חוק נכתב בדם. כלומר, מתי בעצם, למה ב-2017 דווקא חוזים חכמים התפוצצו? לטעמי, בגלל שב-2016 היה הק ממש ממש מפורסם, שגנבו בערך, לא יודע, 10% מהאיתריום מאיזה חוזה, והיה צריך להחזיר אחורה את הבלוקצ'יין, משהו שבביטקוין בחיים לא היה קורה. וזה הראה לאנשים כמה דברים. א', זה שיש פה איזשהו תהליך ניסוי ותהייה, וכשדברים משתפשים, הם משתפשים באופן ספקטקולרי, וזה נתן לאנשים אמון דווקא בטכנולוגיה. אמרו, וואלה, אנחנו רואים איך זה נשבר, כל העולם רואה מה קורה מתחת למכסה מנוע, זה לא איך שזה עובד בבנקים, כל העולם רואה את הפרצה, כל חברת סייבר בעולם יכולה לנסות ללמוד איך לסגור אותה, או איך להימנע מזה.
אז כאילו מעניין, גם שיש כאילו איזשהו, סליחה שאני קוטע אותך, אבל גם שיש כאילו איזשהו שיחה לזה, איזה פאק אפ, כאילו, זה בסדר, כל עוד ההתנהלות קורית בשקיפות,
כן.
והתיקון קורה בשקיפות, וזה בעצם אולי כאילו אינסייט מעניין, למה התחום כאילו צובר אמון, משתמשים להבדיל מהבנק או ארגון פיננסי, שזה איזשהו מסך שאין לנו מושג מה קורה מאחורה, וכאילו אם קורה פאק-אפ אנחנו יודעים זה בכלל, או כאילו אם קורה אז איך מטפלים בזה.
כן, אני חושב שאמון הוא שם המשחק פה, כלומר בסוף אתה סומך יותר על השקיפות מאשר על קופסה שחורה. זה לא שהבנק לא יכול לבנות משהו, לא יכול לבנות משהו מובטח, הוא יכול. מה שהוא משלם זה המון. כלומר, הוא, בשביל לייצר משהו מובטח, בלי קשר לזה שהוא צריך להשקיע הרבה מאוד כסף, זה חייב להיות אופליין. במידה מסוימת זה חייב לרוץ על חומה מיוחדת, זה חייב להשתמש בכל מיני סטנדרטים שהבנק פיתח. כלומר, זה לא באמת אונליין. זה לא באמת אינטרנט
רדי. זה כאילו בגלל הרגולציה, זאת אומרת, כאילו, אתה מדבר איתי על הרגולציה לא, ועל הסוקים לא. ועל כאילו...
אז גם הרגולציה, PCI DSS וכל מיני סוקים, זה גם מיינפריימים, כי פשוט חומרה שנוצרה לפני שהאינטרנט, זה גם בגלל הנקודה הפשוטה שהמודל הזה שהכל יושב, one single point of failure, מחייב אותך לעבוד אופליין. וכשאתה מייצר איזושהי מערכת מבוזרת שהיא אונליין, בנק לא יודע לייצר כזה דבר. בנק יודע לייצר משהו מובטח, אבל לא מבוזר. עכשיו, יש יתרונות לביזור, כלומר, אנחנו יכולים לדבר על כאילו מקומות שבהם חברה אחת לא טובה, כמו אלפי חברות, ואין פה, אתה יודע, זה לא עניין ספקולטיבי. זהו, אז בוא אני אשים פה נקודה, אנחנו נדבר על, על use cases, אפשר קצת יותר להיכנס לזה, אבל Web 3 זה איזשהו גלגול נוסף של הבאזוורד, של בלוקצ'יין. אני חושב שזה גלגול שמכניס אותו למיינסטרים, והוא נוצר בעיקר בשנתיים שלוש האחרונות, מסיבה מאוד פשוטה, שהטכנולוגיה הזאת היא סוף סוף הפשילה, והתחילה לגעת בוורטיקלים חדשים, ויצא מעולמות של הביטקוין. הייתי אומר שאחד הדברים שהכי העיצו את הקצב זה סטייבל קוינס, שזה בעצם דולרים. כלומר, עד שלא היה דולרים, ב-2019 רוב הערך בקריפטו עבר בדולרים, לפני זה היה איתריום, ביטקוין, אבל מ-2019 באמת הסטייבל קוינס, זה מטבעות מוצמדי דולר, שמונפקים על גבי בלוקצ'יין, הגיעו בעצם למסה קריטית, אפשר לומר, ופתאום קפץ ככה בין לילה לאנשים כל דבר שהיה מתומחר בביטקוינים או באיתריום וכל מיני, אתה יודע, שלם על בירה 0.001 ביטקוין, פתאום זה הפך להיות דולרים, פתאום אתה יכול לתמחר דברים בדולרים, אתה יכול לראות תשואה, אתה יכול להסתכל על מוצרים פיננסיים בדיוק כמו שאתה רואה אותם בבנק, רק שאין בנק מאחורי הקלעים. פתאום זה עוד יותר הדליק לאנשים את התיאבון. אנחנו מדברים על 2019, איזה ב-2020 היה את ה-DeFi Summer, שזה בעצם כשאנשים גילו, וואלה, אנחנו יכולים לעשות עם חוזים חכמים הרבה מעבר ל-ICOs, ואנחנו יכולים לעשות, להמיר מטבעות, ואנחנו יכולים לעשות הלוואות וביטוח, ופתאום היה ככה, זה היה בקיץ של הקורונה, והרבה אנשים ישבו בבית, והיה פשוט חגיגה על סטרואידים, עם כל מיני פרויקטים חדשים, שמפתחים, עשו פשוט בין לילה, כתבו איזה חוזה, וחלקם תפסו, ועד היום זה באמת ורטיקלים שיצאו ממש תעשיות שלמות, יש היום 400 פלטפורמות של הלוואות, על גבי קריפטו. מן הסתם, ב-2019 זה היה ניסוי מאוד מאוד אקספרמנטלי. יוניסוואפ, היום 80% מהווליום באיתריום. גם, זה ילד כתב חוזה, דגש על ילד, ויטאליק, מי שהקים את איתריום, עזר לו. והנה היום יש פשוט אלפי, 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 אלפי חברות שמתעסקות בבורסות מבוזרות. אז זהו, אז Web 3 בעצם, אני חושב, הגיע למיינסטרים עם ה-NFTs, שיצצו ישר אחרי זה, 2021-2022 היה התקופה של ה-NFTs, וזה התחיל לגעת בוורטיקלים חדשים, ספורט, אופנה, מוזיקה, משחקים, אומנות, ובשנייה שזה הגיע לעולמות האלה, אני חושב שקצת השתנה לאנשים הדיסקט, אני חושב שאנשים מבינים שבמלא מהוורטיקלים האלה יש מודלים עסקיים בעייתיים, או דימנד לכל מיני פלטפורמות שלא קיימות עדיין. אני חושב שווב 3 זה הביטוי של זה. ווב 2 זה הביא לנו הרבה מאוד מקצועות חדשים ומודלים עסקיים חדשים. B2B2C נוצר לפני 10-15 שנה, ככה הפך להיות מיינסטרים המודל הזה לפני, בוא נגיד עם הווב 2. כל הקונספט של רשתות חברתיות, מובייל, וגם מקצועות חדשים, כמו מנהלי קהילות או מקדמי SEO, לא היו קיימים לפני פייסבוק וגוגל. כלומר, זה יצר לא רק מודלים עסקיים שהם מאוד מאוד מצליחים, זה יצר הרבה מאוד ביזנס ועבודה, ופשוט יצר יש מאין. ואני חושב שווב 3 יעשה אותו דבר, הוא יעשה את זה בצורה שימוד, יש פה ניואנסים, זה לא כאילו פשוט more of the same, זה לא כאילו, אוקיי, B2B2C, יהפוך ל-B2B2C to, לא יודע מה. אני חושב שזה באמת שינויים שקשה מאוד לחזות, אבל אנחנו מנסים, אנחנו מסתכלים על ווב 3 בתור דרך לעשות כסף, או למצוא מודלים סוסטנביליים במקום שהם לא קיימים כרגע.
אז מרק, אני חושב שכאילו אחד מהדברים שמעניין לשמוע רגע, כי באמת אמרת, דיברנו רגע על ביטקוין, גם זרקנו על איתריום, נראה לי שווה אולי בכמה רגעים להסביר מה ההבדל בפרוטוקולים, באמת אמרת שאיתריום זה בעצם הבסיס לווב 3, ואז אולי קצת נשמע על, אתה יודע, על המילה של חוזים חכמים, איך זה מתנהל באיתריום, למה אפשר בפרוטוקול של איתריום להתנהל בזה, ובביטקוין לא. נראה לי שווה ככה לדבר טיפה על ההבדלים.
אז השאלה מצוינת, אני חושב שבשביל זה צריך ללכת קצת אחורה, בוא נגיד לפני שאיתריום היה קיים, דווקא לתקופה שעבדנו על colored coins, והסתכלנו באמת על מה, איך אנחנו יכולים לייצג נכסים, או לייצר נכסים על גבי בלוקצ'יין, שהם לא ביטקוין. כלומר, זה משהו שהאתגר, לפני שהיה בכלל בלוקצ'יינים, לייצר בלוקצ'יין היה מאוד מאוד יקר, לא יקר, זה פשוט לא משהו שאנשים עשו. היה פעם, כאילו, בהתחלה היו מלא פורקים של ביטקוין שפשוט לקחו ושינו את הכמות, שינו את השם, חלקם קיימים עד היום, לייטקוין ועוד כל מיני כאלה. בא בחור שקוראים לו ויטאליק, שהיה באותה תקופה בין 18-19, אני פגשתי אותו, הוא היה עורך של הביטקוין מגזין, הוא דיבר בשפה שאי אפשר להבין, אני לפחות די טכני, אני לא מאחוז הבנתי מהשיחה הראשונה, והוא באמת, אני חושב, גם היה בזמן הנכון ובמקום הנכון, והוא הנהיג בעצם נגיד את המעבר הזה במיינדסט, מככה להתמקד. יש שם הרבה יותר, לדעתי, יש הרבה יותר אנשים שהם מקסימליסטים על איתריום מאשר על ביטקוין. אני אסביר. הוא בעצם בא ואמר שביטקוין יודע רק להעביר כסף. שאלת מה ההבדל בין הבלוקצ'יינים, אז בביטקוין אתה יכול באמת להציג, להכניס לטרנזקציה איזשהו סקריפט פשוט, שאני רוצה להעביר כסף מצד לצד. אתה רוצה לעשות משהו יותר מורכב, אז אתה יכול לעשות איזושהי מערכת חתימות, מולטיסיג, שאני צריך לחתום על שתי טרנזקציות, ורק אז התשלום עובר. אתה רוצה לעשות משהו יותר מורכב, ביטקוין זה לא המקום. כלומר, אתה לא יכול, הוא לא נוצר בשביל לוגיקות מורכבות, וכל סיבוך שאתה תכניס אליו, אתה רק תייצר עוד vector attacks, אתה תייצר עוד פגיעות למודל. ביטקוין באופן כללי הם מאוד לא חובבי שדרוגים ועדכונים, אז ויטאליק הלך ובנה בלוקצ'יין חדש, שהבלוקצ'יין הזה בעצם, דמיינו שהוא מריץ בעצם איזשהו מחשב קטן. כל טרנזקציה מכילה איזשהו קוד שרץ, ואותו חוזה חכם שאתה בעצם מעלה אותו לבלוקצ'יין, הוא סוג של אונליין API, הוא תמיד חי, אתה יכול לתכנת אותו כמעט באפס מאמץ, והדבר הכי חשוב זה שאתה יכול לייצר כל מיני סטנדרטים, ואותם סטנדרטים זה כל מיני, בוא נגיד, זה הדרך שבה אתה מייצר טוקנים, וכל בורסה בעולם יודעת לקרוא את הסטנדרט הזה. וכל ארנק בעולם יודע לקרוא את הסטנדרט הזה. אז מה בעצם הפריצה דרך הגדולה של איתריום? זה בעצם לקחת את התהליך הזה של הנפקת טוקן, ולהפוך אותו לכל כך זול, כל כך מהיר, שאין לך באמת שום תחרות, או שום מתחרה דומה שמתחרה בזה. דמיינו שהיום אם אני מנפיק ERC-20, שזה הסטנדרט של הטוקן על גבי איתריום, אני אוטומטית יכול להיסחר בכל הבורסות בעולם. אני לא צריך להתממשק בשום צורה. אני רק צריך לתת להם את הכתובת שלי, והם שמים אותי, הם רושמים אותי למסחר. אני אוטומטית יכול להיות מוחזק על ידי כל ארנק בעולם הקריפטו. עכשיו זה, לא מבינים עד כמה הדבר הזה הוא עמוק. בגלל זה אמרתי שאיתריום הוא סוג של ה-HTTP של הכסף. כי כשהרבה חברות, ואנחנו מדברים פה על עשרות אלפי חברות, בוחרים בעצם לעבוד לפי ERC-20, מה שקורה לך בעצם זה מעבר מאוד מאוד מהיר לסוג של HTTP. כשיש לך פתאום איזשהו מודל כזה כמו אינטרנט, והבורסות הן כמו אתרים. מקווה שהאנלוגיה הזאת היא מובנת. אז זה השוני הגדול בין איתריום לביטקוין, שלאנשים, לחברות, לסטארט-אפים, מאוד יקר לייצר בקאנד, והנה יש לך עכשיו רשת שפשוט אתה יכול יחסית בקלות להעלות בקן שלם של בורסה, בקן שלם של ארנק, בקן שלם של חוזה חכם, ולאט לאט זה הפך להיות דברים מורכבים. יש אצלנו מוצרים על הרשת, זה מתחיל להסתבך באופן אקספוננציאלי, כלומר יש בוטים שגונבים אחד בשני כסף ועושים ארביטראז'ים ומערכות של אופציות עם לונגים ושורטים ומינוף והלוואות ופלאש לונס, ויש פה ממש איזשהו נטוורק אפקט, רק מהעובדה שאתה מנפיק ב-ERC20 על גבי אתריום. זה בעצם מה שגרם לכל ההייפ הזה.
מעניין, תגיד, אז אתה מדבר על אתריום ואתה מדבר על הבלוקצ'יין החדש או הנוסף או השונה מהבלוקצ'יין הרגיל של הביטקוין. איזה שימושים יש לחוזים חכמים? מה החידוש שיש כאן? ואולי במש דקה, 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 הטוקנים שתיארת שאפשר להנפיק אותם והם זמינים בכל הבורסות, למה הם משמשים אותנו, המשתמשים?
תגדיר משתמשים.
מי ש, כאילו, אתה יודע, בוא נתחיל ברגע ככה, כאילו, איזה שימושים יש לחוזים חכמים?
כן. אז קודם כל, אני חושב שחוזים חכמים יצרו מצב שבו יש לך הרבה מאוד תחרות, והרבה חבר'ה שבוא נגיד, בונים, מנסים להתחרות בפלטפורמה של איתריום, כאלה שמנסים לבנות מעל הפלטפורמה של איתריום. אז אני חושב שיש איזשהו שוני ביניהם, כי יש חברות שמנסות לייצר פלטפורמת חוזים חכמים טובה יותר, קוראים להם Ethereum Killers, ושם יש קצת חידושים. סולנה נגיד זה דוגמה לכזה סוג של רשת שהם בנו שפת חוזים חדשה ובלוקצ'יין חדש, וכל אחד באמת יש לו איזשהו סיפור אחר, נרטיב אחר, שהוא אומר אתריום לא מספיק טוב, אני בונה משהו יותר טוב. אז כאלה פרויקטים יש אלפים, עם כמה כאלה שהם ממש ממש גדולים ומפורסמים, כי הם מאמינים שאתריום פשוט לא הולך להחזיק את כל הידע של העולם. אז זה, בוא נגיד, בעולמות של החוזים חכמים, חלק גדול מאוד מהפעילות, ויש חברות שמנסות לבנות מעל הכתפיים של אתריום, מה שנקרא, כלומר, מנסות באמת לייצר מודלים חדשים, ושם יש פשוט עולם ומלואו, של מודלים מאוד מאוד מעניינים, בין אם זה הלוואות או ביטוח, או דיברנו על זה לפני זה, אנחנו מדברים פה על עולמות של NFTs, משחקים, בשנים האחרונות משחקים התחילו להיכנס מאוד חזק לתחום, עם מודלים עסקיים חדשים. מבחינת, מסתכלים היום על פרויקטים מאוד מובילים, אני חושב אחד הדברים הכי מרשימים, אולי היום אנשים לוקחים את זה קצת מובן מאליו, אבל זה פרויקטים של אלגוריתמיק סטייבל קוינס, כלומר, פרויקטים שמצליחים לייצב מטבעות לדולר, כלומר, לייצר מטבע שהוא קבוע, רק שלא יהיה מאחוריו שום, מה שנקרא, פיקדון. או, בדיוק. לא, אבל סטייבל קוין יכול להיות מגובה על ידי כסף אמיתי בבנק. מדבר איתך על סטייבל קוין שמגובה על ידי ביקוש ויצא. לא מגובה בכלום בגדול. אבל איכשהו, כבר תקופה די ארוכה, הפרויקטים האלה במציאות הנדסה פיננסית מצליחים להישאר קבועים. איך הם עושים את זה? כל פעם כשהפג טיפה נשבר, הם או שורפים קצת מטבעות או מייצרים קצת מטבעות. הכל אוטומטית, הכל פרוגרמטית. זה נגיד דוגמה להנדסה פיננסית שעובדת בסקייל, שכבר הרבה מאוד שנים לא נשבר הפג. אנחנו מדברים פה על DAI, זה אחד הפרויקטים של הסטייבל קוינס הראשונים. ובאמת, מה זה מתמיד, הוא היה צמוד לדולר ואפשר להזיז אותו, זה באמת טוקן שמשתמשים בו הרבה. אפשר לדבר על הרבה מודלים בסגנון הזה, יש לדעתי מה שיוניסוואפ עשו, הוא כמה שהוא פשוט, ככה הוא מרשים, ויש גם את הזווית הישראלית, כי בסוף יוניסוואפ לא באמת המציאו את הקונספט של המרות דרך חוזים, האמת שהם סוג שלקחו את הנוסחה של בנקור, שזו חברה ישראלית שגייסה כסף, שהיא בעצם באמת המציאה את הנוסחה שיוניסוואפ משתמשים בה, אז תמיד יש איזה זווית ישראלית. יש הרבה מאוד דברים מעניינים בעולם החוזים החכמים, אבל ככל שככה עובר הזמן זה מתחיל להיות יותר ויותר מורכב להסביר, כי החוזים הם הרבה פחות מונוליטיים. הם הופכים להיות מודולריים. אז אצלנו בפיוז נגיד, אנחנו מייצגים כל משתמש בתור חוזה חכם. והחוזה החכם הוא כמו החשבון בנק שלך. הוא עוזר לך לנהל את הכספים, הוא עוזר לך לעשות אוטומציות, יש הרבה מאוד פריקשן בעולם הקריפטו שחוזים יכולים לפתור, ואתה לאו דווקא חייב להיות הארנק. אתה יכול להיות הארנק ששולט בחוזה, אבל אם אין לך חוזה בינך לבין הפרוטוקול, אין לך שום דרך להוריד את הפריקשן. אז אנחנו באמת מסתכלים על עולם בעתיד, שבו יהיה לך איזשהו חשבון בנק שיעזור לך לנהל את הכסף, ואתה תוכל להחליט, אולי אני רוצה לחתום עם אשתי על כל טרנזקציה, לעשות מולטיסיג, אולי אני רוצה אפשרויות שחזור אחרות, אם אני מאבד את הגישה לארנק, אולי אני רוצה שיהיה איזושהי לוגיקה מסוימת, תעשה ככה כל פעם שאני משלם, ואולי הדברים האלה בכלל מתחת למכסה מנוע, אתה לא צריך להיות מודע אליהם. איך שהקריפטו עובד היום, אין דבר כזה להחביא מתחת למכסה מנוע. זה מאוד 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 מסובך, אתה צריך לכתוב פרייבט קי, איפשהו על דף, אתה צריך ללמוד מה זה מטמאסק, אתה צריך להבין למה לזה זה, אתה משלם $60 על טרנזקציה. אנחנו מדברים על עולם שבו דברים יעבדו frictionless, אז חייבים את החוזים האלה מאחורי הקלעים. אז שאלת מה אפשר לעשות עם חוזים, אז בוא נגיד שזה מתחיל להסתבך מאוד מאוד מהר, בשנייה שאנחנו באמת מסתכלים על משהו, על עולם מודולרי, שבו יש חוזים שמתקשרים עם חוזים, אני לא רוצה סתם לזרוק פה מדע בדיוני, אבל זה מתחיל ללכת לכיוונים מאוד מאוד מעניינים, שבאמת המודל הסטנדרטי של בנקאות זר להם.
מעניין. אז תגיד, כאילו, מגעת בזה קצת, ואני חושב, כאילו, דיברת טיפה על, באמת על ה-real world applications של, של Web 3. אני חושב שפיוז משחקת משחק מאוד מעניין פה, וגם אפשר אולי אפילו קצת לספר על פיוז, מה מקומכם באקוסיסטם, ויותר מזה אפילו, אתה יודע, יצא לנו לדבר בעבר, ראיתי המון דברים מגניבים שנבנו על, על ידי פיוז, אפילו דוגמאות של מה שהמשתמשים שלכם בונים מעל זה. מאוד מעניין לשמוע.
אז פיוז היא בעצם EVM, Ethereum Virtual Machine, כלומר זה איזשהו בלוקצ'יין שבנוי על טכנולוגיית איתריום, לא ניסינו להמציא טכנולוגיה חדשה, ההפך, אנחנו לא חושבים שאנחנו בתחרות עם איתריום, איתריום זה כמו מגרש משחקים מבוזר, לאיתריום יש משהו כמו 400 אלף נודס, הוא מאוד מאוד מבוזר, אם אחר בבוקר מישהו רוצה להפיל אותו, אני לא חושב שזה יהיה כזה פשוט, לעומת זאת איתריום מקדם כל מיני דברים שאין להם ולעולם העסקים דבר וחצי דבר. כלומר, עסקים לא באמת מחפשים to democratize anything. עסקים לא מחפשים לבזר או באמת לא מעניין אותם אנונימיות. הם לא רוצים לתמוך בך כשאתה עושה off-ramping. ובאמת אנחנו מסתכלים על הרבה מאוד usage, הרבה מאוד משתמשים, שמשתמשים באיתריום, ואנחנו מתחילים לקבוע, כלומר באמת די הרבה זמן בתחום, אנחנו מתחילים להבין שבעיקר, רוב האדופשן מגיע ממשתמשים שהם משקיעים. יש הרבה מאוד investor demand, ובוא נגיד זה מתחלק לאינסטיטושנל, כאילו מוסדיים שדוחפים את התחום הזה קדימה, במיוחד בשנים האחרונות, אבל הרבה מזה באמת זה ה-retail investors, הם אלה שמשתמשים ב-DeFi, הם אלה שקונים את המטבעות האלה, ואם תסתכלו, 99% מהמוצרים, גם המשחקים, גם האופנה, זה בסוף למכור טוקנים למשקיעים, וזה לא דבר רע, כי זה מלמד אותם גם על השקעות, אני חושב שמשהו מלמד על השקעות יותר טוב מלאבד כסף, באמת חושב שזה חינוך מצוין, שכל אחד צריך לנסות, זה כואב יותר מלהרוויח מן הסתם, אבל זה גם יותר זכיר, ואני חושב שכשמסתכלים באמת על הטכנולוגיה הזאת, אנחנו באמת מבינים שהבשורה לא פה עדיין, הטכנולוגיה לא בשלה לסקייל שאפשר להגיד שאפשר להשתמש במיליארדי יוזרים, וכל מיני דברים צריכים לקרות כדי שזה יקרה. אנחנו אמרנו את זה לפני הרבה שנים, אני חושב שזה נכון עדיין לגבי היום, שאין היום כל כך הרבה business adoption, אבל לעומת 2019 כשהקמנו את פיוז, היה לנו מאוד מאוד קשה לשכנע אנשים שזה הולך לקרות. אנחנו באנו ואמרנו שעסקים הולכים להשתמש בבלוקצ'יינים, שבלוקצ'יינים לא אמורים להיות consumer facing, בלוקצ'יינים אמורים להיות B2B, בכלל, כשאני שואל אנשים על איתריום, אם זה B2B או B2C, הרבה פעמים אנשים כזה, באמת שאלה טובה. אני טוען שאם לא יודעים אם זה B2B או B2C, זה כנראה B2B. והרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על העולמות האלה של הגז והריטייל, אנחנו מבינים שאנחנו באמת לימדנו אנשים פשוטים להיות משקיעים, ולימדנו אותם על API ו-Opportunity Cost, וזה חינוך מצוין, אבל זה לא הדרך להגיע למיינסטרים. זו תקרת זכוכית מסוימת. באמת, אם תסתכל על איתריום, מי שמשתמש בזה בשנים האחרונות, בגלל שהגז כבר הפך להיות מאוד מאוד יקר, כבר לא משתמש באיתריום כמו שהשתמש פעם. אנחנו מסתכלים על יוזרים הרבה יותר מקצועיים, מנהלי קרנות בדרך כלל. יש טענה ש-20-30% מאיתריום, הערך הנעול בו, הוא כבר שווה לבערך, אל תתפוס אותי במילה, לחצי מביטקוין, משהו כזה, אנחנו מדברים על 500 מיליארד, משהו כזה. אומרים ש-20-30% מזה זה קרנות און סיכון. כן. כן. אז בעצם פיוז באה ואומרת, בלוקצ'יין יהיו בעתיד יותר מבלוקצ'יין אחד. אנחנו רוצים לבנות בלוקצ'יין שהוא כמו הסטרייפ של עולם הבלוקצ'יין. משהו בין איתריום לויזה מבחינת ביזוריות. אנחנו לא רוצים להיות יותר מבוזרים מאיתריום. או יותר מהירים מאיתריום, פשוט לא דברים שעסקים מבקשים. אנחנו רוצים לבנות לעסקים מקום שבו הם יוכלו להשתמש בזה כתשתית הפצה. קצת כמו שאדידס, נייקי משתמשים באיתריום כתשתית הפצה, ועושים על זה אחלה PR. סטארבקס רצה על פוליגון ועושה על זה אחלה PR. מה שהם לא יספרו זה שהם בעיקר מקבלים על זה PR, והם משקיעים הרבה מיליונים בשביל שאפשר יהיה להשתמש במשהו על גבי פוליגון או על גבי איתריום בשביל ה-PR. ואני אומר שבעתיד עסקים יוכלו להשתמש בבלוקצ'יין, כי זה הולך להיות האופציה היחידה שלהם. כי לא יהיה להם סטרייפ, וכי אלטרנטיבה ללכת למדפסת ולהדפיס קופונים. כאילו פשוט לא, אין לך אלטרנטיבה דיגיטלית. זהו.
מעניין, אז קודם כל אני חושב...
זה פיוז.
קודם כל, סופר, כאילו, סופר... אתה יודע, it's mind-blowing, כאילו מבחינת חלק מהנושאים שאנחנו מדברים פה הם כל כך קונבנציונליים, אתה יודע, כאילו, היי, הנה כרטיס חיוב, מעביר אותו פה, הולך לשם, הסכמה ברורה לנו, פה אתה מתאר סכמה חדשה, שכאילו, אתה יודע, אני מסקרן לראות כאילו איך הדבר הזה בא לידי ביטוי, לצערי אין לנו מספיק זמן לעבור על כל ה-use cases, מה שכן, שתי דברים, דבר ראשון, הבאת פה איזשהו רעיון טוב לתוכן, כאילו שאפשר אולי לשאול למטה, השאלה שאנחנו נשאל את הקהילה זה מה אתם חושבים, איתריום זה B2B או B2C, אז תזכור את לעצמנו לשים את זה למטה בפול. הדבר השני, ככה כאילו, אנחנו תכף לקראת סיום, אז יש לי פה איזו שאלה שמשלבת כאילו בדרך כלל שתי מוטיבים חוזרים. גם צד אחד כאילו, שאנחנו מדברים על יזמות, ומהצד השנייה כאילו אתגרים בתחום או מה צריך לפתוח. אז אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול את שתי השאלות האלה ולשאול אותך, איזה אתגרים היו לכם, או איזה אתגרים גדולים עומדים בפני פיוז, כדי בעצם להגשים את החזון שלכם, זה כאילו זה מה שהייתי שמח לשמוע, מה האתגרים הגדולים שיש לכם היום, איך אתה חושב שאפשר לפתור אותם, או מה חסר כאילו בלנדסקייפ שלכם?
כן, אז תראה, זה קצת, אנחנו קצת בונים את המטוס בזמן שהוא טס, כלומר, הרבה מהדברים שאני אספר לך, זה דברים שקרו אחרי שהקמנו את החברה, והם דברים שהיו סייסמים. אני חושב האתגר הכי גדול זה להבין שקוד פתוח, אתה יכול למכור טוקנים ולעשות הייפ, אבל כמעט כל דבר שקשור לבלוקצ'יין, או כמעט כל מה שקשור לאופן סורס, או כמעט כל מה שקשור לקריפטו, לדעמי זה השקעה לטווח רחוק. לא יהיה שום טכנולוגיה באמת עמוקה בתחום הזה, ולא יהיה אדופשן, אם נסתכל על הסייקלים של חברות סאס היום, או על איך סטארט-אפים רצים היום. אופן סורס זה מאוד איטי. לייצר קונסנזוס, יש פה גם הרבה מאוד creative destruction, כלומר, אתה בפירוש משתמש בטכנולוגיה הזאת, קצת כמו שהשתמשו באינטרנט בימים המוקדמים, כשלא ידעו עדיין איך לעשות מזה כסף, והכל התפוצץ בצורה מדהימה, ואני חושב שאנחנו איפשהו שם כרגע, אני חושב שזה קלישה, הרבה אנשים אומרים על זה, אבל זה נכון, זה האתגר הכי גדול, זה לא הולך בקצבים, כלומר במובן מסוים דברים צצים בין לילה, אבל הם גם נעלמים בין לילה. זה מה שקורה כשההייפ לא קשור לשום פונדמנטלס. הפונדמנטלס הם מרשימים, אבל אנחנו לא רואים היום מיליארדי יוזרים. ואני חושב שזה הגיע מאוד מהר, כן, זה הגיע מאוד מהר, אבל עולמות הקוד פתוח, עולמות של סטנדרטיזציה, הם תמיד, בוא נגיד, אנשים קצת, בוא נגיד, אם מסתכלים בזום אאוט של 10 שנים, הקצב התקדמות היה עצום. אבל זה לא מרגיש ככה כשאנחנו ביום יום. היום להנפיק מטבע, לעומת מה שהיה לפני 10 שנה, מן הסתם הפך להיות נורא נורא פשוט. אבל האם אני יכול היום לבנות ארנק קריפטו non-custodial שהוא frictionless? עדיין לא. האם יש יוזרים במובייל? לא ממש. יש מלא דוגמאות שאני יכול לתת. בשורה התחתונה אני אומר יש לנו בערך 100 מיליון יוזרים כרגע בעולם, זה תקרת הזכוכית. אז זה האתגר הגדול, כלומר לפרוץ את זה.
מקווה שהפוד הזה ספציפית יעזור להגביר את האדופשן.
ממש. ממש. טוב, אז ככה, אז דיברנו ככה, בלוקצ'יין, קריפטו, ביטקוין, הבדלים בין הפרוטוקולים, חוזים חכמים, קצת פה ב3. המון, המון מידע. אני חושב שכזה נגענו בקצה הקרחון ובקצה המזלג. מר, ככה, מילות סיכום, מה, איפה, אתה יודע, אם רוצים ללמוד עוד, איפה ללכת ללמוד, איך נכנסים לתחום, איפה לומדים עוד על פיוז?
אז התחום קצת רועש, ואם תיכנסו לפיוז.io, F-U-S-E, זה עשה לכם קצת סדר. אפשר לפתוח שם חשבון אופרטור, ובעצם להבין איך הרשת עובדת, ואני חושב שיש הרבה מאוד כלים וחומרים, ותיכנסו.
מדהים. מרק, תודה רבה.
תודה לכם.
ממש תודה. מדהים, סופר, סופר מעין. תודה, וגם תודה, עומר, היה כיף גדול.
כיף חיים תמיד.
תודה לכולם, וכשהייתם.